חלק ב' ואחרון, בנושא של זדונות נהפכות לזכויות. הזכרנו שזה גמרא במסכת יומא, שכאשר אדם עושה תשובה מאהבה, הזדונות נהפכות לזכויות. שבוע שעבר ראינו את המהלך, איך זה עובד, ולא נחזור על זה, כי יש לנו מה להספיק היום, אז נלך ישר לנושא של היום. וכמו שכתבתי גם בקבוצה, הנושא היום זה שני מקומות שבהם הרב קוק מסביר את התהליך הזה על פי פנימיות התורה. כלומר, אותו תהליך של הפיכת הזדונות לזכויות, איך הוא עובד על פי הנושא של תורת הסוד. ובחלק השני אנחנו נראה גם זה קשור לתורת הסוד, אבל דבר נוסף מאוד מעניין, שיש את זה גם בציבור. כלומר, לי זה היה חידוש גדול. אני בזכות הלימוד הזה, אני הראשון שמרוויח, כי כמה שאולי אתה חושב שאתה כבר לומד וזה, ובסוף פתאום זה פנים חדשות. ממש לא הכרתי את זה, שיש נושא של הפיכת הזדונות לזכויות במובן הכללי, במובן של ציבור, במובן של עם, ואת זה נראה בחלק השני. אז אנחנו היום יש לנו שתי פסקאות. פסקה הראשונה זה פרק י' פסקה א', ונראה אותה, ואז נראה את הדברים. מצד הבינה, התשובה באה. וברום מעלתה, הזדונות הובים לזכויות, ועליהם חיו יחיה. אמנם תשובה, בכל אופן וצורה שהיא, סובלת בתחילתה מחלישות הרצון של החרטה הקודמת. אלא שאחר כך, הרי היא מתהפכת לשמחה ורוחב דעת של ההכרה העליונה, של היפוך הזדונות לזכויות. יותר מזה, בא האור של החוכמה. שימו לב כבר תוך כדי קריאת הפסקה, תשימו לב לספירות. הספירות, בינה, חוכמה, ותכף נראה מה יש מעל זה. אז יותר מזה בא האור של החוכמה, שמעולם לא צריך להיחלש על ידי מכאוב החרטה. הוא מוצא כבר את הזכויות מאירות כנחום היום, וחדוות השם מופיעה בו בעליצותה המזהירה, בלא שום מועקה של בושה וקדרות, שכבר נתלבן הכל בתחילה על ידי הופעתה של הבינה הנשמתית. עכשיו שימו לב לשלב הבא. למעלה מזה היא הופעת אור הכתר הכללי, הזכירה האלומה המכירה כל עונג ועדן, כל קדוש וטוב, הכוללת הכל באוצר קודשה. אורה זו אינה משתמשת כלל בהכנת החרטה של התחלת הערת הבינה, מתגלה לאורה שאין שום גירעון וחושך כלל. אין כאן כי עם אור קדוש ותפארת עליון. זיו חיים ונאורה מעליה. למעלה מהבינה המפירה, כי השם צבאות יעץ ומי יפר, למעלה מהחוכמה המטרת, רק כל טוב שופע באין שום מניע. וכל רק וכיעור שלול מעיקרו מאז מעולם, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי עם אור השם וטובו. אז עכשיו תראו, אני אנסה להסביר מה שאני יכול, מה שאני מבין בעצמי, מה שאני יכול ככה בקצרה, על המבנה הזה של כתר, חוכמה ובינה. כתר, חוכמה ובינה זה שלושת הספירות העליונות מתוך העשר ספירות, כידוע. זה נקרא המוחין. זה החלק העליון של הספירות. אחר כך יש את השבע התחתונות, שזה מתחיל מחסד והולך למטה עד המלכות. בשלושת העליונות האלה יש מהלך שהולך מלמעלה ויורד למטה. הכתר זה מקום שבו הכל טוב, הכל, אין בכלל, עוד לא מתחיל בכלל שם שום דבר של אפשרות בכלל של רע, של בחירה בדבר רע. זה בכלל לא קיים. זה הכל בעצם מחובר ממש לאלוקות במקום הכי עליון. יורד שלב, מגיע לחוכמה. החוכמה היא מציאות שכבר, יש כבר התחלה למציאות הזאת של אפשרות של רע בעולם, של בחירה ברע, של נקרא לזה של כאילו של נפילה בחטא, אבל עדיין זה נמצא במקום שבו בעצם הרצון הוא מאוד טוב, וכאילו אפילו אם יש כבר איזה נפילה קטנה, היא מיד נתקנת והופכת להיות טוב, הופכת להיות מהלך נכון וראוי. מתחת לזה יש את הבינה. הבינה, כתוב עליה בזוהר, שממנה דינין מתארים, כלומר, ממנה כבר יוצאים ממש כל החסד והגבורה והתפארת, שזה ממש כבר החיים, המציאות של החיים והבחירה החופשית. בבינה יש כבר ממש טוב ורע, ואפשרות לחטוא, ואפשרות להתחרט על החטא. יש את הכאב הזה של החרטה, הכאב של החרטה הוא בהתחלה הוא קצת מחליש את האדם, אבל אחר כך זה, החרטה הזאת הופכת אחר כך להיות בעצם תיקון, כי אדם, כמו שראינו שבוע שעבר, אדם מסתכל על הטעות שהוא עשה, מבין מאיפה היא באה, ומתקן אותה, ואז היא בסופו של דבר הופכת להיות חלק מהזדון, שזה העבירה, היא הופכת להיות חלק מהזכות, חלק מהדבר הטוב. אז יש פה קומה מעל קומה, שתראו איך הרב מכניס את אותו רעיון של זדונות נהפכות לזכויות, מכניס את זה הרב לתוך ההגדרות האלה הרוחניות שנמצאות בפנימיות התורה. ובעצם הוא אומר ככה, כשאדם נמצא בשלב של העבירה, אז הוא נמצא בבינה. כן? זאת אומרת, כשאדם חוטא, הוא נמצא בבינה. הוא חטא. הוא עכשיו עם הכאב הזה של החטא, ואז מתחיל להתעורר אצלו הזה, החרטה, והוא מצליח להתחרט על הטעות שהוא עשה, והוא מתחיל להעביר את הטעות שהוא עשה למקום החיובי, שנסות להתחיל לראות איך הוא יכול להפוך את זה לדבר טוב. עד כאן קומה ראשונה. אבל עכשיו הוא עולה לקומה השנייה. עולה לקומה השנייה, שהיא בחינת החוכמה. ואז הוא נמצא במקום שבו החרטה כבר אין לו בכלל את הכאב של החרטה. הוא נמצא כבר עכשיו במקום שהרצון הטוב מתחיל לעבוד. כן? זאת אומרת, הוא כבר אחרי הכאב הזה הראשוני של העבירה שהוא עשה, ולצאת מזה, ולהתחיל לנתח ולראות מה בכל זאת הוא יכול לקחת מזה ולהפוך אותו לטוב, הוא כבר אחרי הקומה הזאת, הוא נמצא כבר בקומה שעדיין הוא זוכר את החרטה הזאת, אבל היא כבר נמצאת אצלו כאילו כבר באיזה מין משהו כזה קצת בעבר. עכשיו הוא מתחיל לעבוד עם הרצון הטוב שלו. זאת אומרת, הוא לקח את החרטה, הכניס אותה לתוך הרצון הטוב, והיא מתחילה, כמו שראינו בשיעור שעבר, היא מתחילה להיות טובה, כי עכשיו הוא משתמש בה באותו מקום שהוא נפל, הוא מתחיל להשתמש בזה לדבר הטוב. אבל אז הוא עולה לקומה היותר גבוהה שיש בו, שהיא הכתר. והכתר זה כבר המקום שבכלל, הוא כבר בכלל אין אצלו רע בכלל, הוא כבר לא זוכר, הוא כבר לא זוכר שהוא חטא, כן, צורך העניין. הוא כבר לא זוכר שהוא נפל בכלל. זה כל כך נהפך להיות אצלו חלק מהטוב, כמו הכתר. הכתר הוא טוב לגמרי, איך הוא סיים שם את הפסקה. כל רע וכיעור שלול מעיקרו, כי באמת לא היה, לא הווה ולא יהיה, כי מאור השם וטובו. באמת, 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 האדם הוא טוב. וכל העבירה, היא בעצם, היא לא באמת אמיתית לאדם. כלומר, עבירה לאדם היא איזה טעות חיצונית כזאת. זה לא באמת מה שהאדם זה, אבל זה קורה, כן, כמובן. יש בחירה, יש הצערה, יש נפילות גדולות. אבל באמת, כל הנפילות האלה הן באמת לא מה שהאדם רוצה. הם לא באמת מה שהאדם בפנימיותו. ואז אחרי הנפילה ואחרי התיקון ואחרי עליית הרצון ואחרי שהרצון כבר מתחיל להשתמש ברע עצמו בשביל טוב, אחר כך הוא עולה בכלל למקום שבו אני קורא לזה כאילו הוא כבר לא זוכר בכלל את הרע, הוא כבר נמצא כבר הכל טוב, הכל נהפך להיות ממש טוב, כבר אותו דבר שכביכול היה פעם נפילה ועבירה, הוא כבר בכלל לא, הוא כבר, הוא כאילו שכח אותו מבחינה הזאת שהוא כבר נמצא כבר חזר לשורש, לשורש השורשים, שזה בחינת הכתר. אז הדבר הזה, אותי הוא ריגש מאוד הדבר הזה, כי אתם יודעים שהרב קוק כותב באחד המקומות שכל מה שהוא כותב בנוי על האריזל. רק אנחנו בדרך כלל לא יכולים לראות את זה. הוא כתב לנו את הדברים, וטוב שככה, הוא כתב לנו את זה, היה כותב לנו את הכל בצורה קבלית, אז לא היינו מבינים כלום, או לא יודעים קבלה. אז הוא כתב לנו את זה בצורה שאנחנו יכולים להבין. אבל מדי פעם הוא כזה משחרר, הוא משחרר קצת ככה איזה מין טיפים כאלה, שבעצם הוא אומר לך, בוא תראה, כאילו, כל מה שכתבתי בפסקאות הקודמות, למדנו שבוע שעבר, ועוד לא, אגב, ועוד לא ראינו את כל הפסקאות שיש, כי אני פשוט לא, יש הרבה, ואני לא רוצה גם להעלות פה יותר מדי, אז מי שימד אורות את התשובה לסדר, יראה עוד, לפחות עוד שתי פסקאות שלא דיברנו עליהן, כי הן קצת, לא אגיד, חוזרות על עצמם, אבל אותו עיקרון נמצא שם. אז הוא אומר, הרב קוק, כל הפסקאות האלה שכתבתי לך, פרק ת' ויש פרק ד', וכל מיני מקומות, פרק ו', תדע לך שבאמת מה שקורה פה זה תהליך מאוד פנימי שבנוי על פי תורת הסוד, על פי הספירות שיש שם. אז זה חלק אחד. אם יש משהו להעיר, לשאול פה, אז בסדר. ואם לא, אנחנו עוברים לחלק ב' של השיעור. אם יש משהו פה שמישהו רוצה ככה משהו לעכל את הדברים, להעיר, לשאול, כל מובן. מה? בעזרת השם. אם צריך, שבוע אחר כך תעכלו את זה, ואם מישהו רוצה לשאול עכשיו, בכיף, כאילו, בשמחה. טוב, עכשיו אנחנו תכף נראה, תכף ניכנס לפסקה הבאה, השאלה היא, אם מדובר, יש תכף נראה פסקה שהוא ידבר על רשע וצדיק. רשע נמצא במקום לא טוב, נמצא במקום לא פשוט. אבל אם הוא לא במקום של רשע, אלא אדם רגיל שכן רוצה, אבל מדי פעם נופל, אז הוא נמצא בשבע התחתונות, שבע התחתונות, שם זה המקום של החיים, של הנפילות. כי יש חסד ויש גבורה ויש נצח ויש הוד ויש יש מלכות ויש יש את החיים ובחיים יש נפילות. הבינה, מה שהיא עושה, היא מצליחה להתחרט. כלומר, מה שהבינה נותנת זה את האפשרות לבוא כאילו איזה מין משהו כזה שהוא קצת מלמעלה, הוא יורד למטה והוא מתחרט, כלומר הוא בא ואומר אני מצטער. האדם בא ואומר אני מצטער על מה שעשיתי, על הנפילה שעשיתי, אני רוצה לחזור לשורש שלי. התחלת החזרה לשורש זה הבינה. כלומר, ההתחלה לעלות למעלה מהשבע התחתונות, שזה החיים, זה החיים המעשיים, זה המקום של הנפילות. המשפט הראשון פה בפסקה שקראנו היה, מהבינה באה התשובה. זה המשפט הראשון. מצד הבינה התשובה באה. זה המשפט המדויק. כלומר, מאיפה בכלל אפשר לחזור בתשובה? מהבינה. כשאתה נמצא בתוך הבוץ, אז אתה לא יכול, אין חבוש מתי רצון מבית העשורים, אתה נמצא בתוכו, אתה בתוך הבור. איך אתה יכול לצאת מהבור? הבינה מוציאה אותך מהבור. עכשיו, הבינה נמצאת אצלך, הבינה נמצאת אצל כל אחד. הבינה זה, אתה חונן אדם דעת, הוא מלמד לאנוש בינה. כלומר, יש לנו דעת, יש לנו יכולת לבוא ולהסתכל על עצמנו ולהגיד, אדם יכול להגיד לעצמו, די, מספיק. אתה חייב לגמור עם זה, אתה חייב לצאת מזה. זה הבינה. הבינה זה אותה מוכין. זה אותה דעת ששולטת על הספירות התחתונות, ואומרת לאדם, צא מזה. בוא אני יוצא, אני אצור לך לצאת מזה. זה החרטה. אז זה המקום, כן? המקום של החטא הוא למטה. הבינה מתחילה את החרטה, אבל עדיין יש פה מאבק גדול, חרטה. בחוכמה כבר עברנו את החרטה. עכשיו אנחנו נמצאים בשלב שבו הרצון שלנו הופך את החרטה לדבר טוב, ואז בכלל אפשר להעלות עד הכתר והכל טוב. טוב, אז אם ככה, אנחנו נעבור עכשיו לחלק השני. החלק השני אנחנו הולכים לראות עכשיו את הנושא של זדונות נהפכות לזכויות במושג הכלל ולא רק בפרט. דבר מדהים, בואו נראה את זה, זה בפרק י' א' פסקה ו'. קרוב לאיפה שאנחנו, בואו נראה. שימו לב, על פי יסוד הרזים, שימו לב על התחלת הפסקה פה, כן? על פי יסוד הרזים, כלומר, כל מה שאתה הולך לפגוש עכשיו בפסקה הזאת, בנוי על תורת הסוד. כל מעשה טוב של הרשע הולך למקום הרשעה והתאומה. אף הפי שבכל זאת אין הקדוש ברוך הוא מקפח את שכרו, הוא משלם לו בעולם הזה גם שכר מצווה קלה שעשה, אך כל זה הוא חלק הרשעה. וקל וחומר שכל אבון וחטא של צדיק, אף על פי שבארץ ישולם, וסביביו נסערה מאוד, מי שלומד אף יומי, אז זה היה אתמול או שלשום, שעם צדיקים הקדוש ברוך הוא מדקדק כחוט השערה, וסביביו נסערה מאוד, וכי ירדך עברתך. מכל מקום, הכל הולך מדין מידה טובה מרובה, לגדל ולחזק את אור הקודש והטוב. שימו לב, אז אני רגע עוצר פה, כי הפסקה טיפה ארוכה, אז אני אעשה אותה בשלבים. שלב ראשון אומר הרב דבר מאוד מעניין. חס וחלילה, אם אדם נמצא במצב כבר של רשעה, של רשעות, אז גם מעשה טוב שהוא עושה, בעצם שייך לרשעות. ואז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הקדוש ברוך הוא משלם לו בעולם הזה, נותן לו, מפרגן לו על המעשה הטוב שהוא עשה, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, אבל מבחינת העולם העתידי, מבחינת העולם הנצחי, זה הולך למקום לא טוב. כלומר, זה נשמר לאדם הזה, לרשע הזה, והוא יעבור, נשמתו תצטרך לעבור איסורים של תיקון גדולים. אצל צדיק הפוך בדיוק. צדיק שחוטא, הכל הולך אצלו למקום הטוב, גם החטא הולך למקום הטוב. אז איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה? בעולם הזה הוא קצת מייסר אותו על החטאים שהוא עושה, ולכן מדקדק איתם כחוט השערה, כדי בעצם בעולם הזה לסגור את הסיפור, לעולם הבא, עולם הנשמות, עולם הנצחי, שם הכל נמצא במקום טוב, במקום של תיקון. בסדר? עד כאן זה במישור של האדם הפרטי. עכשיו, כן.
קצת מייאש, לא? להגיד לרשע שכל מעשה טוב שהוא יעשה אין לו שום... הוא יתקע עליו בעולם הבא, כאילו,
אז הוא
לא יוצא לחזור בתשובה.
בשביל מה? בשביל
העולם החומרי הזה, כאילו?
לא, קודם כל, אף אחד לא קובע לאדם אם להיות רשע או צדיק. אני חושב שהפוך, זה רק מחזק אותו להיות, לא להיות רשע. כלומר, הרב קוק מדבר על זה, כאילו, הייתי אומר, במקום, כאילו, במקום אובייקטיב, מהצד, כאילו, בזה, אם הוא כבר רשע, אם זה המציאות שלו, אז ככה ההנהגה האלוקית, בגדול, ככה ההנהגה האלוקית עובדת. עכשיו רגע אחד פנימי ואמיתי וחזק של רצון לתקן את הכל ולהתחרט על הכל, הוא הצליח. אז לחזור בתשובה תמיד אפשר. הוא לא אומר פה שאי אפשר לחזור בתשובה. אבל אם הוא לא יחזור בתשובה, אז זה מה שיהיה. כלומר, אין פה, אם הבנתי עכשיו אני מבין יותר מה אתה אומר, אתה אומר, זה כאילו נראה שהוא לא יכול לחזור בתשובה. זה לא נכון. יכול לחזור תמיד מכל מצב. אבל אם הוא לא יחזור, אז זה מה שיקרה. עצה טובה, כמה שמלאי. אז עד כאן במישור הפרטי. עכשיו בואו נראה את ההמשך. מזה אנו מבינים בכללות העמים, שכל טובה של אומה רשעה, מחזקת היא את הרשעה העולמית, וחסד לאומים חטאת. ובישראל, גוי צדיק שומר אמונים, שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו כחוט השערה. ובכללותם רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל הבנותיכם. הרי כל חטא שבא ממקור כזה שרובו טוב, מה שהוא עוד שבאמת בפנימיותו כולו הוא טוב, יש בו באמת בגנזי פנימיותו אור גדול וישועה רבה. ועבירתם של שבטים קלקלה את כל העולם כולו, עם כף. ובכל פרשת העיבור יהיו צורכיהם לפניך. אלא שכך היא עמידה, שהטוב והבניין העולה מתוך החטא, צריך הוא שיזוקק הרבה, עד שיהיה עולה לשכלול היצור כולו. והזיקוק הוא מידת האיסורים ממרכי החטא, כלומר המזקקים את החטא, הבא מעומק הטוב, מצד כיעור החיצוניות שלו, ומעמידים אותו על יסודו הפנימי החי אמת וקודש. אבל רגע אחד, אני, שלא יהיה ארוך מדי, אני שנייה רוצה רגע להסביר רגע את, את, את הקטע הזה, ואז לסיים את הפסקה. אומר הרב, אותו מבנה שתיארתי לך באדם הפרטי, שיש צדיק ורשע, אותו מבנה נמצא גם בכללות העולם. בכללות העולם, ישראל, איך כתוב שם? ועמך כולם צדיקים. זה באמת, זה כפשוטו. ויבוא גוי צדיק שומר אמונים. ישראל זה גוי צדיק. כלומר, זה רק טוב. בישראל הפנימיות היא רק טובה. היא רק אלוקית, היא רק של חסד, היא רק באמת של קדושה וכו'. כל החטאים, כל הזה, זה חיצוני. באומות העולם, מצד בריאתם, מצד יסודם, הם שייכים יותר לעולם הזה, שייכים יותר למציאות של החומר, ולכן הם בבחינת הרשע. כלומר, שוב, יש תמיד בחירה חופשית, גם בישראל אדם פרטי יכול להיות רשע, וגם באומות העולם אדם פרטי יכול להיות חסיד אומות העולם. זה ברור, כלומר, כל אדם בעולם יש לו בחירה חופשית. באופן כללי, במבנה של העולם, יש הבדל בין ישראל לאומות העולם. אומות העולם בטבעיותם שייכים יותר לחומר, שייכים יותר למציאות הטבעית, לכן יש להם גם פחות מצוות, יש להם גם פחות דרישות רוחניות, הם מראש שייכים לעולם הטבע. ישראל שייכים לעולם האלוקות, לעולם העליון יותר. הנגזרת מזה היא, תשימו לב, נגזרת מזה היא מדהימה, שבאומות העולם, גם הדברים הטובים שהם עושים, כמו שהוא מביא פה את הפסוק, חסד לאומים חטאת, כל חסד שהם עושים, הוא באיזשהו מקום נובע מזה אינטרס יותר של החיים, יותר, זה לא משהו באמת חסד שהוא חסד של אמת, הוא חסד שבאמת רוצה רק להיטיב, בלי לקבל מזה שום תמורה, בלי שום דבר. שוב, יש חסידי אומות העולם, היו לאורך כל השנים, ודאי בדור שלנו, אנחנו יודעים, בשואה וכו', יש פרטים. ככלל, העמים ככלל, החסד שלהם הוא תמיד אינטרסנטי. הוא תמיד מחפש בסוף את התועלת של העולם הזה, של המציאות של העולם הזה. בישראל זה הפוך. בישראל הטוב הוא המהלך האמיתי שלהם. כשישראל חוטאים, גם כשהם חוטאים, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותם. כמו עם הצדיק, מה אמרנו על הצדיק? הוא מעניש אותו בעולם הזה, למה? כדי למרק אותו, אבל באמת המהלך שלו, בסופו של דבר, לעתיד, המהלך הנצחי שלו הוא מהלך של טוב. מה הדוגמה שהוא מביא? בדיוק פרשת שבוע. מי שרוצה וורט, רעיון לפרשת שבוע לשבוע הבא. עבירתם של שבטים קלקלה את העולם. מה הכוונה? מה זה עבירתם של שבטים? תגידו אתם. מכירת יוסף כמובן. 10 אחים מכרו את יוסף. עם ישראל חטף הזה חזק מאוד. הגענו למצרים, אחר כך 10 הרוגי מלכות מתו כדי לחפר על... מאוד מאוד, מאוד מאוד לא פשוט. אבל מה כתוב על זה? עבירתם של שבטים, מה עשתה? היא הביאה כלכלה לכל העולם. יוסף ירד למצרים, יוסף היה משביר לא רק לעם ישראל, היה משביר לכל הארצות. הציל את כל העולם. וזה תוצאה... קטנה, רק תוצאה אחת, כן? אז הם עשו עבירה, הם עשו עבירה, הם גם נאנשים על העבירה הזאת כדי למרק את מה שהם עשו, אבל מצד שני מה? מצד שני, אין, בסוף זה חייב ללכת למקום של התיקון. כלומר, אין דבר כזה בעם ישראל שהזדון נשאר זדון. אז אדון בסוף הופך לזכות. הוא הופך בסוף להיות כחלק מהמהלך של הטוב. זאת אומרת, כמו שבאדם הפרטי, הצדיק, הוא עושה עבירה, אם הוא בעצמו מתקן אותה, אז כמו שראינו, בכלל הוא מתקן אותה, ואז אדון נהפך לזכות, והוא מתקן אותה, והוא הופך אותה לטוב, וזהו. אבל גם אם הוא לא הופך אותה בעצמו, גם אם הוא לא מתקן אותה בעצמו, והופך אותה לזכות, הקדוש ברוך הוא הופך לו את זה לזכות. כלומר, הוא מעניש אותו על העבירה, ואז הוא משאיר מהעבירה בסוף רק את החלק הטוב שלה. וככה גם בכלל ישראל. כלל ישראל שעושה עבירות, אם הוא מתקן אותם בעצמו, אז הוא מתקן אותם בעצמו, והופך אותם את הזדונות, הופך לזכויות, בסדר. ואם הוא לא, לפעמים זה לא, אז הקדוש ברוך הוא הופך את זה לזכות. הוא מעניש על מה שצריך להעניש, ממרק את מה שצריך למרק, וברגע שהמירוק הזה עובר, זה שוב חוזר למהלך של הטוב, כי המהלך של הטוב הוא המהלך האמיתי. הוא באמת החיים של עם ישראל, של הצדיקים, של גוי צדיק שומר אמונים. ולכן, תמיד, בסופו של דבר, עמך כולם צדיקים. זאת אומרת, בסופו של דבר, שוב, ככלל, יש בתוך עם ישראל, יש גם רשע שהוא בעצם, כן, לקח את עצמו למקום הלא טוב, ואז הוא, יש לו איזה מהלך אחר, כאילו, של החיים שלו, שהתיקון שלו באמת יהיה קשה יותר, עם איסורים בעולם העתידי וכו'. אבל עם ישראל כעם, הכל הולך לצורך טוב. אני יכול רק להעריך, לא בוודאות, אבל שחלק מזה שהרב קוק כותב את זה, קשור גם למציאות של הדור שהוא רואה בדור שלו, כי הרי אתם יודעים שהוא כתב המון, בעיקר באורות התחייה, ישראל ותחייתו, במאמרים האלה, הוא כותב המון על הדור שלו, שהוא דור של כפירה, הדור מה שנקרא חילוניות, וממש כפרו בכל המצוות, בכל התורה, ואמרו נקים פה ישראלי חדש וכו' וכו'. ובכל מיני מקומות הרב אומר, זה נובע ממקום של טוב. בסוף זה נובע ממקום של חזרה לארץ, מרצון לציונות. היה פה איזה תהליך שהם בדרך, גם לזה יש כל מיני סיבות, כן, זה לא עכשיו הנושא, למה הם, היה להם משהו למרוד במשהו הקודם. אבל באמת, באמת כל זה בסופו של דבר מצטרף לטוב. רק מה, הקדוש ברוך הוא צריך למרק אותנו על הדברים האלה, זה לא אומר שהדרך תהיה קלה. זאת אומרת, אם בוחרים בדברים לא טובים, אז הקדוש ברוך הוא גם מעניש. אנחנו לא יודעים איך הוא מעניש, באיזה צורה הוא מעניש, מה מכל הצרות שאנחנו לא עלינו עוברים, ומלחמות ודברים ועניינים, שהקדוש ברוך הוא ממרק אותנו בכל מיני צורות. אבל בסוף המירוק הזה, הוא מירוק שמחזיר את הכל, מחזיר את הזדון להיות זכות. להיות חלק מהמהלך החיובי. זאת אומרת, אז לי זה היה חידוש. אני תמיד הכרתי זדונות נהפכות לזכויות במישור הפרטי. הכרתי הרבה פסקאות, לא יודע, איכשהו נעלם ממני, כנראה סייעתא דשמיא, בזכות זה שכשמלמדים, אז כנראה לומדים עוד יותר טוב, ככה, עוד יותר זה. בזכות הזה אני פתאום לומד את הפסקה הזאת. אני אומר, וואלה, זה במישור של הכלל, יש לך את אותו, זה עובד אותו רציונל. אותו מהלך עובד גם פה, זה אותי זה ממש ריגש. אז אם כן, אז הפסקה הזאת, חלק א', צדיק ורשע במישור הפרטי, חלק ב', עם ישראל ואומות העולם, בחינת צדיק ורשע או אנשים שייכים יותר לחומר, אומות העולם. עכשיו נראה את הסוף. ומתוך שאין דבר אבוד בכל מעשיהם של צדיקים, ועלה הוא לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח, על כן צריך כל חטא, גם קל וקטן שבקטנים, להזדקק, כדי להיות מוכשר, לשמש אותו הפועל הכללי, העליון והמצוחצח, שנועדה לו כל תנועה של נשמה קדושה. כי יודע השם דרך צדיקים. רק השם יודע, במקום שכל שרעפי כל נוצר לא יגיעו, כן? מחשבות שכל אדם לא יכולות להבין, השם יודע את הדרך של הצדיקים, ועכשיו תראו את הסוף, וכל תשובה מאהבה, זוכרים שתשובה מאהבה היא הופכת זדונות לזכויות, באה עד אותו המקור הפנימי, שמשם כל העשוי הוא טוב, הוא בניין של תום ויושר למפרע, והזדונות המתהפכים לזכויות, אינם צריכים ליצירה חדשה, כי אם להתגלות מקוריותם, להתגלות המקור שלהם, המקור שלהם זה הכתר, זה הרצון, זה השורש הפנימי שלהם. כי גם השמיים החדשים והארץ החדשה, שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות בימי המשיח, אינם צריכים חידוש, כי קיימים ועומדים הם, שנאמר כאשר השמיים חדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים, יעמדו לא נאמר, אלא עומדים. שימו לב, כל הביטויים של חזרה למקור, לשורש, זה בחינת הכתר. בחינת הכתר, מבחינת עם ישראל, עם ישראל, ישראל קדמו לעולם, ישראל ושר של אל, ישראל קשורים לקדוש ברוך הוא, הם קשורים לטוב, הם קשורים רק לדברים הרוחניים, וזה באמת עם ישראל. וכשהם עושים דברים לא טובים, אז הקדוש ברוך הוא מהפך את הדברים האלה, ומחזיר אותם לשורש, מחזיר אותם לטובה, למקום שממנו בעצם הם הגיעו, והם באמת עם ישראל בצד הפנימי והאמיתי שלו. בצד החיצוני יש כמובן נפילות, יש חטאים, יש גלויות, כל הגלויות, מה זה? זה איסורים שמחפרים והופכים, הופכים את כל החטאים, הופכים אותם לדבר טוב, כמו הופכים אותם בסוף ללימוד גדול, וזה יש תיאורים של הרב במקומות אחרים, איך הגלויות מתקנות, מה כל גלות תקנה, איך היא תקנה, כלומר יש לזה גם מסברים שאפשר ללמוד אותם, אפשר להבין אותם, איך באמת זה מתקן, אבל פה הוא אומר את הרציונל, הרציונל הבסיסי, היסודי, הוא, אז אם כן, אם אנחנו מסכמים מה שראינו היום, אז שני דברים שהם קשורים ליסוד הרזים. דבר ראשון, מהלך של כתר, חוכמה, בינה. אגב, שכחתי לומר, אם אתם זוכרים שם בסוף פסקה א', הוא פתאום זרק איזה משהו מאוד מאוד יפה. הוא אמר, יש, אתם יודעים שבענייני נדרים, אני אגיד את זה ממש בדקה, בענייני נדרים יש הפרת נדר ויש התרת נדר. בעל מפר נדר לאישה, חכם יכול להתיר את הנדר מעיקרה. להפר זה לא להתיר את הנדר מעיקרה. להפר זה האישה הנדרה, הבעל תוך 24 שעות יש לו אפשרות, אם היא אמרה, אני לא יהיה איתך, או לא יעשה לך אוכל, או לא יודע מה, הוא יכול להפר את זה, והמצב כאילו, הוא מתבטל, וזה ממשיך כאילו, ממשיך הלאה. זה נקרא הפרה. חכם יכול להתיר נדר. אתה הולך לחכם, אומר לך, תגיד, אם היית יודע, כשנדרת את הנדר, אם היית יודע שהתוצאה תהיה כך וכך וכך, היית נודר? אתה אומר לו, לא. ואז יש לו כוח מה לעשות? לעקור את הנדר מעיקרה. כלומר, כאילו בכלל לא היה פה נדר. זה לא שהיה נדר והוא הופר, לא היה בכלל נדר. בסוף פסקה, האיש קראנו פרק י' פסקה א', הוא אמר שם ככה, הבינה היא מפירה, כי השם צבאות יעץ, ומי יפר, מי זה בינה? זה מדהים, זה פסוק בישעיהו, השם צבאות יעץ, ומי יפר. מי זה הבינה? הבינה יש לה כוח להפר. אבל החכם הוא מתיר. למעלה מהחוכמה המתרת. שימו לב להבדל בין בינה לחוכמה. הבינה, כמו שאמרנו, יש חרטה, עדיין הרע קיים, החטא קיים אבל מתחרטים עליו. זה בחינת הפרה. אבל מה קורה בחוכמה אמרנו? בחוכמה כבר אתה כבר עקרת כאילו את הרע, כבר עקרת אותו. הוא היה פה אבל עקרת אותו. למה? כי החכם מה הוא יכול לעשות? להתיר. הכתר הוא כבר בכלל, הוא לא, אין בכלל נדר, אין בכלל רע, אין בכלל זה, הכל נמצא בשורש. אז אם כן, ראינו את המהלך הזה, כתר, חוכמה, בינה, או מלמטה אנחנו הולכים, אדם חוטא בשבע התחתונות, כמו שאליהו שאל קודם, ואז הבינה מתחילה להוציא אותו, ואז החוכמה מעלה אותו עוד שלב, והכתר עוד שלב, זה באדם הפרטי. אותו מהלך, ברמות הרבה יותר גדולות, קורה בעצם בעולם בכלל. כאשר אומות העולם הם בחינת הרע, הרשע שיש בעולם, והמעשים הטובים שלהם, הם מקבלים עליהם שכר, אבל הם נכנסים לתוך המהלך שלהם, מהלך שהוא לא מהלך אלוקי, אלא מהלך של הטבע. עם ישראל בדיוק הפוך, שייך למהלך האלוקי, המעשים הרעים, אם לא חוזרים עליהם לבד, אז נאנשים עליהם, ממרקים אותם, והופכים אותם מהמקום הרע שלהם, הופכים אותם להיות חלק מהטוב, ואז הם עולים למקום הזה, ועד שהם חוזרים לכתר, הם חוזרים לשורש, ועמך כולם צדיקים, זאת באמת הבחינה האמיתית שלנו. אני ברמה האישית, זה חיזוק מאוד גדול. כי לפעמים שאתה נופל, ואתה יורד, אתה מרגיש כאילו אתה כלום, ואתה זה, ואתה זה, והאמת היא בדיוק הפוכה. האמת היא בדיוק הפוכה. זה כלום, כאילו החטא הוא נראה לך, וואו, כאילו, זה לא, הוא לא, זה בכלל לא אתה. זה בכלל לא האמת שלך, זה בכלל לא מה שאתה רוצה, זה בכלל לא מי שאתה. זה פשוט, בסדר, כרגע בנקודות הוא הצליח, זה יתוקן בכל מקרה. עדיף שתקן לבד, עדיף שתעשה את החרטה לבד, תקן לבד, ואז בכלל אתה בעצמך לוקח את זה, הופך את זה לזכות, והופך את זה להיות חלק מהמהלך הטוב שלך, ואפילו אם אתה אין לך כוח כרגע לתקן, אז זה יתוקן. יש פה הוא כבר, רק יכול להיות שתסבול קצת, כי יש פה הוא עם הרק, אז זה, אבל זה יתוקן. אין לך מה לדאוג, זה יתוקן. עדיף שתקן לבד, כאילו, בכל זאת, יהיה יותר טוב, יהיה פחות זה. אבל תדע לך שזה משהו חיצוני, זה לא באמת אתה, וזה חיזוק גדול, נראה לי ככה. טוב.